שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות התורה מאת אור ישראל וקדושו הרב קוק. זכותו יגן עלינו אמן. אנחנו בחלק שנקרא נספח, הנספח שמו לימוד רוחניות התורה. הנספח הזה לא נמצא בכל ההוצאות, הוא נמצא בהוצאת ספריית חווה בשתי מהדורותיה. בשתי המהדורות יש מספור שונה של הדפים. אנחנו אם כן בפרק כ"ו של הנספח ושמו זיו החיים. מה הנושא הכללי? הרב בעצם יוצא כאן בקריאה מכיוונים שונים לעסוק בצד הרוחני של התורה. זה כולל גם סתרי תורה, ובאופן כללי התמודדות עם כל השאלות הרוחניות הגדולות בצורה בוגרת, לא בצורה ילדותית. והרב רואה בזה חשיבות עצומה, הן על מנת לתת מענה לחילונות, והן מסיבות עצמיות של השבת רוח הנבואה והתרבות המקורית של עם ישראל לעולם. וגם עם השלכות אוניברסליות של הדבר. אנחנו רואים שיסוד העובדה שלנו בעולם הוא מה שיירנו את האורה האלוהית בקרבו. מקור הגבורה האלוהית גילינו אנחנו בעולם באופן תכסיסי, מעשי ולאומי, באופן הראוי להיות למחיה ולמראה לאדם, לאדם רב ולהמון לאומים. כלומר, אתה שואל, מה זה עם ישראל? אם אתה עושה סיכום ביניים של כל מה שיש מאז ראשית הופעתנו בהיסטוריה ועד היום, עם ישראל הוא זה שמודיע לעולם שהאלוהים מדבר. כן? הנבואה. גם היה גוי אחד שאמר את זה, בלז פסקל, אמר, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. כן? זה מה שמיוחד לנו. אני רגיל לקרוא לזה מנקה הערובות של העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בנה עולם שיש לו תקרה. התקרה הזאת חוסמת בין המפגש הישיר עם האלוהות לבין העולם. היא מונעת את המפגש הישיר. היא חסימה. החסימה הזאת היא חשובה מאוד. בלי החסימה הזאת אי אפשר היה לבריאה לחיות חיים יציבים. לכן זה טוב שיש תקרה. התקרה מורכבת ממחסומים טבעיים והכרתיים כאחד. מה שאנחנו, עם ישראל, עושים, עושים חורים בתקרה הזאת. חורים, צינורות, שאפשר לקרוא להם ארובות, ארובות השמיים. דרך הארובות האלה נמשך השפע האלוהי לעולם, הדיבור האלוהי לעולם, ומשם הוא מגיע אל העולם כולו, מציון. כמו שנאמר, מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים. כלומר, אנחנו כמין מרכזייה של הדיבור האלוהי. העובדה הזאת קיבלה ביטויים שונים במהלך ההיסטוריה. אחד הביטויים המרכזיים היה בית המקדש. כשהיה לנו מקדש, היה מרכז לאורה האלוהית בעולם. אבל גם כשלא היה מקדש, לצערנו, אז גם אז השפענו השפעה מרובה. כולם ידעו שאלוהי העולם הוא אלוהי ישראל, בסופו של דבר, כשהוא לפחות כשהוא רוצה לדבר. כשאלוהים לא רוצה לדבר, אז הוא ראש הפירמידה של הטבע. אבל כשהוא רוצה לדבר, הוא הופך להיות יהודי. בכל מיני וריאציות. לכן אני חוזר פה על הדברים האלה. כן, ואת זה הסברנו במובן לא האישי, כן, שהאדם יש לו דבקות פרטית, אקסטטית באלוהים, אלא דרך האומה, כאומה, נכון? האמת היא, הדברים האלה הם טריוויאליים לכל מי שלמד קצת חומש או כוזרי או משהו כזה. אנחנו רואים שיסוד העובדה שלנו בעולם הוא מה שהארנו את האורה האלוהית בקרבו. מקור הגבורה האלוהית גילינו אנחנו בעולם באופן תכסיסי מעשי ולאומי. באופן הראוי להיות למחיה ולמראה, לאדם רב, ולהמון לאומים. לא נסתגלנו יפה, ולא העולם נסתגל עדיין לקבל את הנועם של הזוהר האלוהי הדורש לפי גודלו הכשר גדול של מוסר, של גבורה, של דעת ושל כל המון קנייני החיים העוזרים לו. כלומר, עדיין יש הפרש בין האור האלוהי לבין הכלים שאמורים לקלוט אותו. כלומר, החיים המעשיים, המדיניים, המוסריים של האדם עוד לא חיים בהרמוניה עם האור האלוהי. יש איזה חיכוך בין אלוהים לבין התרבות האנושית. חיכוך שצריך עם הזמן להיעלם, אבל בינתיים החיכוך הזה קיים. אבל בשורש נשמתנו, האורה האלוהית קשורה. זאת אומרת, אולי אנחנו לא כל כך אוהבים את האור האלוהי, הוא מפריע לנו לפעמים, אבל לנשמה שלנו דווקא היא מסכימה. איך קוראים לנשמה שלנו? יש לה שם. אתם יודעים איך קוראים לנשמה שלנו? ישראל. ואנחנו פונים אל הנשמה הזאת, מדברים איתה לפעמים, פעמיים ביום. אומרים לה שמה ישראל. הרי כשאני אומר שמה ישראל, למי אני פונה? אז אני יכול להגיד כמה קריאת שמה לבד, בין ארבע קירות ביתי, או בשדה. אז למי אני אומר שמה ישראל? אני אומר את זה לשורש הנשמה שלנו. ואני אומר לשורש הנשמה, שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. מה פירוש הדבר? כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. כלומר, מה שכבר מושג בשורש הנשמה, מקובל עליי, לפחות באופן פוטנציאלי. יבוא יום שבו יתברר שההכרה שלנו וההכרה של שורש נשמתנו היא אותה הכרה. עד כאן מובן? טוב. אז זה מה שאומר כאן, אבל בשורש נשמתנו האורה האלוהית קשורה. על כן, הננו מוכשרים להביט על החיים והמציאות בעין יפה. אנו יכולים להודיע וללמד כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. לכאורה, האמירה הזאת, הכל טוב, היא אמירה אבסורדית, לא מציאותית לפחות, נכון? אתה אומר למישהו, תגיד, הכל טוב? אם הוא אובייקטיבי, הוא אומר שלא, נכון? צריך לפתוח פשוט את החדשות, ברדיו, טלוויזיה, עיתונים, ואנחנו מבינים שלא הכל טוב. אבל איך אנחנו יכולים להגיד שהכל טוב מאוד? כי אנחנו מוארים מן העתיד בעצם, משורש נשמתנו, ויש לנו איזה מין אינטימיות עם השורש נשמה הזה, ולכן אנחנו יכולים, בלי להתבלבל, לומר שכל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. עד כאן מובן מה שאני אומר? טוב. מפני שאנו מכירים את מתיקות האור של החיים שאנו בולעים אותם על ידי הנועם האלוהי שעושה אותם עדינים ומתוקים, ערבים ומקובלים. עד כאן ברור? טוב. זה חוזר לסוגיה שמובד באורות, שיש מה שנקרא נועם אלוהי, והנועם האלוהי מורגש בעולם כשאנחנו מבינים את אלוהים כמו אלוהים ביחס לעולם, כנשמה אל הגוף. זה בתחילת אורות התחייה. זוכרים, נכון? בתחילת אורות התחייה, הרב קוק אומר שם, הבינה היותר מתוקה של האלוהות, זה התפיסה של אלוהים כנשמה לגוף. כן? כמו ביחס לעולם. ואז יש איזו הרגשה של הרמוניה. לעומת ההכרה של אלוהים בתור עצם נבדל, שאיננה נעימה לאדם, כי הוא עומד לעומת האדם. זה ברור מה שאני אומר או שאתם באוט? יש לי תחושה שכולם פה באוט, אבל מה אתה אומר? אני אסביר. איך אני תופס את מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם? אני יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא הבורא. העולם זה הנברא. אז יש נתק. כן? הוא אין סוף, אני סוף. הוא מוחלט, אני יחסי. יש נתק. אני יכול לתפוס את מערכת היחסים בין אלוהים לבין העולם, בדומה למערכת היחסים שיש בין הנשמה לבין הגוף. מה? לא יודע, הנשמה והגוף הם חיים בהרמוניה, לא? מסתדרים. יפה, לא? אז גם אלוהים. הוא מחיה את העולם, הוא מקור החיות של העולם. זה פנימי, אמננטי קוראים לזה. בסדר? אז ברגע שאני תופס את הדברים כך, אני מרגיש יותר טוב. השאלה אם אפשר לתפוס את הדברים כך. אז הרב קוק שמה אומר, בחיי היחיד זה איכשהו אפשרי. אדם פרטי יכול לזכך את נפשו, לזכך את מידותיו, ואז הוא חש את הנועם האלוהי. אבל החברה, המדינות, החברות, זה דבר הרבה יותר מסובך, וקשה מאוד למצוא נועם אלוהי בחברה. עד כאן ברור? אהו, תהיתי? בגלל שהחברה מתנהגת כמו בהמה. כלומר, החברה כחברה היא ישות, היא ישות פוליטית טבעית. בסדר? ויש לה אינטרסים. ולכן היא לא חיה מתוך תחושה של נועם ביחס למקור החיים. המקרה היחיד שיוצא מן הכלל הזה זה עם ישראל. שאנחנו אומרים שאלוהי העולם הוא אלוהי ישראל. והוא איתנו בגלותנו, והוא מלווה אותנו וכו' וכו'. עד כדי שהחסידים קוראים לו תת זיסר, אבא מתוק. כן? או כמו שאחינו הספרדים אומרים, יא חביבי. כן? זאת אומרת, איך אפשר להגיד על אלוהים, כן? המוחלט, חביב. זה משהו מיוחד. היכולת להפנים את הנוכחות האלוהית שחודרת לתוך מעמקי החיים. זה משהו מיוחד לעם ישראל. בסדר? עכשיו, זה, התופעה הזאת, הרב אומר, שוב באורות, אבל במקום אחר, למהלך האידאות בישראל, התפיסה הזאת לא קיימת בעולם האלילי. העולם האלילי, לפי הרב קוק, הוא עולם שכל כולו ניגודים מוסתירות. מדוע? בגלל שיש ריבוי אלים. ריבוי אלים, הכוונה ריבוי מוחלטויות. יש מוחלטות כזאת, והיא מתנגשת במוחלטות אחרת. איך אפשר לחיות ככה? למשל, יש בעולם אלת אהבה. יפה מאוד. אהבה בתור אלוהות, יפה מאוד. הבעיה שיש גם אל מלחמה. ומלחמה ואהבה זה לא הולך ביחד. אבל שני אלים. עכשיו יש עוד אלים, הרבה הרבה. יוצא שאין בתוך עולמו של עובד האלילים יישוב הדעת. הוא קרוע בין אלים שנלחמים זה בזה. עד כאן ברור. טוב, אז גם פה הוא אומר, העולם האלילי, אני קורא כאן בפנים עכשיו בנספח, העולם האלילי לא היה יכול להתיישב במנוחת החיים, כי אם על ידי הסכמה שפלה, שהוא מוכשר לה אל התכונות הברבריות, בלו שום מעצור וניגוד פנימי. כלומר, האפשרות האחת כדי לתת שקט לעובד האלילים, זה לשחרר אצלו את היצר הרע. יצר הרע, בכל מלוא המובן של המילה, כל הנטיות, השפלות, הברבריות של האדם, משוחררות כל פעם בזמן אחר. כן? למשל, יש במיתולוגיה היוונית וגם הרומית, יש התנהגויות אפולוניות לעומת התנהגויות דיוניסוסיות. כן, זה שתי קצוות של העולם האלילי, אפולון ודיוניסוס. אפולון זה האדם האצילי, החכם, המוסרי. דומה לשמש, כמו אפולו. ויש דיוניסוס, זה אל התענוגות, האורגיות, השחיתויות, השכרות, המיניות וכו' וכו'. והיו תקסים דיוניסוסים, שבהם הותרה הרצוע לחלוטין, בעוד שברוב הזמן ההתנהגות של האדם היא אפולונית. כלומר, יש איזה מין ניגוד בתוך נפש האדם, הוא לא יודע כיצד למזג את זה עם זה. אז מה שעשתה החברה האלילית, היא נתנה מקום לכל הנטיות הברבריות, שהוא מדבר על שפיכות דמים, גילוי עריות, ועבודה זרה פשיטה, שהיו בעולם האלילי. כן. עכשיו, ראה, מה זה הדף הזה שם? זה לא צילום של ה... לא, טוב. עכשיו, הרעיון הזה מבואר גם בלמהלך הידיעות בישראל וגם פה. על רקע זה מופיע תנועה פנימית בתוך העולם האלילי, הבודהיזם. הבודהיזם צמח בתוך החברה האלילית, לא בתוך חברה מונותאיסטית, והוא ראה כמה שהעולם רע. אם נדייק, כמה שהעולם מאכזב. זה הביטוי שבו משתמשים בבודהיזם, שהעולם הוא מאכזב, והם קוראים לזה בשפה שלהם, בסנסקריטית, הם קוראים לזה דוקה. כלומר, דוקה, אל תקרא דוקה, אלא דיקי. כן? זאת אומרת שהעולם מכניס את האדם לדיכאון, כי הוא לא נותן סיפוק. אז מה האפשרות, מה אפשר לעשות? כיוון שאי אפשר לתקן את העולם באשר הוא, יש אפשרות אחרת, והיא לברוח מן העולם. זה בעצם מה שהבודהיזם מציע, דרך להשתחרר מן הכאב על ידי האפסות, היעלמות מוחלטת. זה בעצם החפץ העליון של הבודהיסט, למה שקרה נירוונה, מצב שבו נעלמת הזהות לחלוטין. אז מה שאומר כאן, כיוון שהשתלמה ההשקפה קצת, והמוסר התחיל להתרומם, באה אל גבול הבודיסמות. כן? כלומר, החברה האלילית באה אל גבול הבודיסמות. מה זה בודיסמות? בודהיזם, כן? שמוצאת את מנוחתה באפיסות ואבדון. מפני שהחיים נטעמים בכל מרירותם. כלומר, אתה רואה כמה שהחיים קשים, החיים מרים, והקצף עליהם מלא על כל כדותיו. אני כועס על החיים. אז אני צריך להפסיק את הכעס הזה. הכעס זה לא דבר בריא. אז אני הולך ונעלם. אז שמה תאמר, אז למה הבודהיסט לא מתאבד? כי זה לא יעזור. אם הוא יעשה את זה, הוא יתגלגל. כי השחרור מן הקרמה, מן האחיזה של החוקיות הטבעית והסמסרה, הגלגולים המתמידים, זה אפשרי רק על ידי זיכוך, לא על ידי מעשה אלים. כך שאם האדם מתאבד, הוא רק יסתבך עוד יותר. הוא יתגלגל עכשיו בשפן וארנבת וחזיר ואחבר. כן? אז לכן, על מנת לשחרר את האדם מהכללה של הגלגולים, צריך זיכוך הדרגתי, שדורש מסירות נפש מסוימת, עד שבסוף זוכים למות, באמת, סוף סוף. כן, אז מה שאומר, על כן האבדון הוא יסוד החפצים, זה השאיפה העליונה. המספיקים למלות את כלי השכל והדמיון, האמונה והרגש. כן, זה הייאוש המוחלט. מה אם נצרות ואיסלאם? גם מיואשות? לא. מיואשות למחצה. כן, זה גם באורות הקודש, בחלק ב', בחלק הנקרא הטוב הכללי, הרב מדבר שם על ארבעה סוגים שונים של יחסי פסימיות ואופטימיות. אז שם הוא מדבר על הפסימיות המוחלטת של הבודהיזם ועל הפסימיות למחצה של הנצרות. למה הנצרות היא פסימית למחצה? היא פסימית ביחס לעולם הזה והיא אופטימית ביחס לעולם הבא. כלומר, עולם הזה אין לו תקווה, אבל עולם הבא יש לו תקווה. זו התפיסה הנוצרית. עכשיו, המקובל בישראל לא לדבר על פסימיות, מעדיפים להגיד פסימיות, אבל זה טעות. כן? צריך להגיד פסימיות. כן. האמונות, אז כאן הרב מדבר על זה גם פה, האמונות הנתמכות על האורה האלוהית, מה זה האמונות הנתמכות על האורה האלוהית? הנצרות והאסלאם, שיש בהן ניצוצי אורה מצד אחד, כי זה בא מהיהדות. וקווי חושך של אלילות, כי זה גם בא מהאלילות. מה זה הנצרות? זה המפגש בין המושגים של העולם האלילי לבין יסודות של אורה שבאים מישראל. זה הנצרות, זה התערובת הזאת. הן מתנודדות לכאן ולכאן. זיו החיים אינן יכולות לגלות, הנועם האלוהי רחוק מהרגשתן. על כן החיים המרים צריכים תבלין צדדיים מוכרחים. שזה האמונה הדתית שמספקת לאדם איזושהי הרגשה של מתיקות ונועם. כלומר, הנצרות מחנכת שהעולם הזה אומנם רע, אבל אפשר על ידי קצת חסדים נוצריים, על ידי אמונה, להמתיק את הגלולה המרה של החיים. זה לא פותר את הבעיה בשורשה, אבל זה קצת מנחם. אז זה אומר הרב, אבל לשווא, צרף צרוף, ורעים לא ניתקו. הזיווג של החלקים, של חלקים מיוחדים של האורה האלוהית בצורה מטושטשת. עם הרעיון האלילי וברבריותו בעומק הנפש ותכלית החברה והקיבוץ, אינו עולה יפה. ענווה הגפן בענווה הגפן, בענווה הסנה, הוא דבר כעור ואינו מתקבל. כן, פה שמו יערה למטה שבאמת יש הקבלה בין הדברים הנאמרים כאן לבין מאמר למהלך האידאות בישראל. כן, באמת שמה זה כמעט אותם רעיונות, רעיון ניסוח קצת שונה, אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, הרב כאן בא בטענה נגד הדתיות כפי שהתפתחה, המושג של דתיות כפי שהתפתח בעולם המערבי. אין לו סיכוי למושג הזה. זה ענווה הגפן בענווה הסנה. כן, גם לסנה יש ענבים, אבל זה ענבים שלא כל כך מצליחים. על כן, מי שנתבקרה ההכרה, כלומר, משון אבשלה, כן, נתבקרה משון אבשילה. מי שעבר השעמום של ההרגשות הכהות והשיכרון של הפנטיזם הגס, פנטיות הכוונה, הולך הייאוש והפסימיזם, אוכל הייאוש והפסימיזם את כל חילם, והם מנסים כוחם להינצל ממנו על ידי ההטבעה עמוקה בתוך בירות החומר של המטריאליזם. כלומר, אם אין סיפוק בחיים הדתיים, אז בוא נמצא סיפוק באדום האדום הזה. הלעיתני נא מן האדום, תן לי סיפוק מטריאליסטי מידי. אולי זה ישכיח ממני את הרוע של העולם. עד כאן להיום. שלום.